טוב. בשם איכות קודשה בריכו שכינתה. אנחנו לא נהגים לומר שלום, אבל הלב נמצא. איבדנו את הטבע המקורי שלנו לטובת עולם חיצוני. איבדנו את יכולתנו, את יכולותינו לנבא. איבדנו את הבריאות האמיתית שלנו, איבדנו את היופי, איבדנו את החן, איבדנו את העושר, איבדנו את העושר ועוד הרבה הרבה דברים שאתם יכולים להכניס בתוך הרשימה הארוכה מאז חורבן בית המקדש. התחלנו קצת לתקן לפני 70 שנה. התיקון אמנם ארוך, אבל הוא מהיר מאוד ביחס ל-2000 שנות גלות. ולכן אנחנו נכנסים למצב שהטבע האנושי, שהוא הרבה יותר חזק מכל ההלכות הדתיות, יביא אותנו בסופו של דבר למצב שאנחנו כבר נרגיש זרים לתשעה באב, איך שאנחנו חיים אותו היום. זאת אומרת שנפסיק לצום, זאת אומרת שנהיה בשמחה, זאת אומרת שלא נאמר תחנון בגלל שכתוב בסידורים שבתשעה באב לא אומרים תחנון. אנחנו לא נאמר תחנון בגלל שלא יהיה על מה. אתם מבינים איך הכל מעוות היום? הפכנו להיות היום נאמנים לטקסטים שאנחנו אפילו בעצמנו לא מבינים אותם. אז אנחנו אדוקים כאלה, פחדנים, אוי ואבוי אם אתה אומר למישהו שהוא דתי ושזה מסוכן, איך הוא מדבר, כן? פשוט איבדנו את הטבע האמיתי, את הבריאות הזאת. אבל אנחנו חוזרים אליה, ברוך השם, לאט לאט. עם הרבה אומץ, עם תעוזה ועם הבנות יותר ויותר פנימיות של מה שחסר לנו. כל זה בגלל שכל דבר נברא בטבע, הראוי לו. ואי אפשר למצוא נחת רוח, אי אפשר למצוא מנוחה, אי אפשר למצוא רוגע, אלא רק בטבע. כלומר, בטבע שלך. כל עוד אתה לא תהיה בטבע שלך, אתה לא תמצא מנוחה. זה לא יעזור לך גם אם תעשה את עצמך. ואם אתה באמת חושב שלפעמים יוצא לך להיות מרוצה וזה עדיין לא הטבע שלך, אז כנראה שאתה רק משחק משחק שמתנגד. אבל אתה לא תנוח, אתה לא תשקוט. עד שתגלה את הטבע שלך הנכון והמיוחד לך מחדש. ולכן יש התגברות של התנועה של שיבת ציון לארץ ישראל. ויותר ויותר נתקדם בהיסטוריה, ויותר ויותר זה יעשה, כי זה בעצם הסימן המקורי ביותר לנפילה שלנו. את המרגלים, שהיה בתשעה באב, שלא הבנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, לא הבנו את היחס שלנו לארצנו, לא הבנו את המגמה, ולאט לאט התרחקנו מהטבע שלנו ונקראנו מצרים. מצרים זה שורש לכל המחלות. כל המחלה ששמתי, כן, על מצרים, לא אשים עליך. מצרים זה שורש לכל המחלות. כיוון שהיינו במצרים, אז לא היינו מסוגלים להבין משהו. אבל גם שם השורש שלנו, הטבע שלנו לא שקט, בגלל שלא היינו במקום הנכון. היינו עבדים לזולתנו, והרגשנו שהתרחקנו מהקדוש ברוך הוא מתורתו, גם אם התורה לא ניתנה, כן? אני לא מדבר על שוב פעם טקסטים, אני מדבר על תוכן. הייתה תורה גם לפני מתן תורה. כן? גם כשהמעיין של האמונה שלנו יבש, נמשכים עדיין לארץ ישראל. יודעים באופן פנימי, ברור, אינטואיטיבי, ודאי, שהטבע שלנו לא יכול לחיות בניגוד לטבעו יותר מדי זמן. ומגיע הזמן שהכל חוזר לאיתנו. ולכן כתוב שביציאת מצרים, כן, לא יכלו להתמהמה. מה זה לא יכלו להתמהמה? כי ברגע שאתה מרגיש כבר את האנטיפזה של החיים שלך, זהו, נגמר, אתה לא יכול להיות. אפילו לא שנייה אחת. גם צידה לא עשו להם. זאת אומרת, מרגישים ברגע אחד שאין לי מקום כבר במצב הזה בחיים שלי. תבינו שהדבר הזה גם פסיכולוגי. הוא לא רק מצב נתון של מקום, שאני נמצא במקום לא שייך לי. אני נמצא בסיטואציה שלא שייכת לי. אני נמצא במצב מנטלי שלא שייך לי. ומגיע הזמן שהחולי כבר לא יכול להתמשך, ואז אתה חוזר, אתה נק משם, וחוזר לאיזה שורש, בכל מובני המילה. זה היה הסימן ביציאת מצרים של פקוד יפקוד, שהיה מסור בידינו ושנמצא אצל מלך המשיח באותו זמן משה רבנו עם הקוד שלו של פקוד מצד מעלה, יפקוד מצד מטה, כלומר זיווג עליון, זיווג תחתון שנקרא פקידה. ואותו דבר בגאולה האחרונה שאנחנו עכשיו נמצאים לקראת סיומה בעזרת השם, שגם כן אנחנו מרגישים שהגאולה מתקרבת, השלמה, ההשלמה שלה, ואז מתעורר הרצון של הסלידה שלנו מהגלות, מכל מה שהיא מייצגת, ואז אנחנו נכנסים למצב של גאולת עולמים. הרב קוק אומר באורות, אורות הקודש, ג' עמוד קפ"ט, מיום שחרב בית המקדש, ניטל כבוד מבית חיינו. בכנסת ישראל נדדה מארצה, נשמת העולם כה, אורה כוסה בארפילים. תיאור מאוד מאוד חריף שמראה עד כמה נפשו של הרב נמצאת במצב כואב. הרב חי את מה שהוא אומר, הוא לא כותב בגלל שמישהו כתב ואני פותח ספר ומעתיק מה שאחרים אמרו כבר. הרב אמיתי. הרב חי, מי שמרגיש את הכאב של החורבן הוא אדם בריא, מי שלא יודע בכלל, אבל רק אמרו לו, יש שיר כזה, אמרו לו, אבל הוא לא הקשיב, הוא לא יודע, הוא לא מבין, זה לא ממנו, זה כתוב בלוח, לוח השנה, יום שלישי תשעה באב. וואו, איך זה בא מהר, שכחתי. זאת הבעיה שלנו. אנחנו לא חיים את המציאות כמו שצריך. הרבה מאיתנו מזייפים. אם לא היה כתוב בלוח שהיום תשעה באב, ספק אם היינו מרגישים בכלל שזה היה היום. אדם בריא יודע שהיום חרב בית המקדש, וברגע שאני מדבר הוא היה אמור לבכות ולכאוב את השריפה הזאת, את האובדן הזה. לא בגלל שאמרו לי, בגלל שאני חש את זה, כי אני בריא. אדם בריא יודע מתי נכנסת שבת, בלי שיהיה כתוב שבת נכנסת בשבע וחמש דקות. הוא פשוט מרגיש את השינוי במזג חייו. אדם שטס וחוזר מחוץ לארץ, בתוך המטוס עיניים עצומות, צריך לומר, עכשיו נכנסתי למים הטריטוריאליים של המדינה שלי. אם הוא לא מרגיש את זה, הוא עדיין חולה. זה אומר שהוא עדיין לא חזר לנבואה לבריאות שלו. אומר הרב, מי שחרב את המקדש ניטל כבוד. נותנים לקדוש ברוך הוא משקל. כשאין משקל, אז הוא קל. וכשהוא קל מדי, הוא הופך להיות כללה. מבית חיינו. בית חיינו, הבית של החיים שלנו. מי זה החיים שלנו? קודשא בריך הוא. הבית של החיים זה קודשא בריך הוא, זה בית המקדש. כלומר, בית המקדש הוא בית חיינו. כשאני נכנס לשם, אני קם לתחייה. מה קורה כשאני מאבד את המדרגה הזאת? אז לא היהודים, כנסת ישראל נודדת מארצה, הנשמה. אז נכון שזה מתלבש באנשים הפרטים, אבל הנשמה מסתלקת, הכוח הפנימי מסתלק, הכוח העליון, הכוח העמוק. אז אם כנסת ישראל שהיא הנשמה מסתלקת, מה כן נשאר? הגוף, החיצוניות. אז לא מרגישים. מי שיש לו ניתוק בין הפנימי לבין החיצוניות, הוא לא מרגיש את הכאבים. כשהוא רעב, הוא מרגיש, הבטן שלו עכשיו מקרקרת. אבל כשהנשמה בוכה, אז הוא לא שומע ממש. זאת המחלה הכי גדולה. אדם שמדמם ולא מרגיש שהוא מדמם, הוא ממש חולה. אדם שהנשמה שלו צועקת והוא לא שומע אותה, הוא ממש חולה וצריך להבריא. איך מבריאים? על ידי לימוד נשמתי שמאפשר לי לשמוע את הקולות של הנשמה. קרי תורת ארץ ישראל, קרי הזוהר הקדוש, קרי הפנימיות. מי שברח מהלימוד הזה, אז הוא לא מבין את זה. בא אליי מישהו אתמול בערב, אומר לי, וואלה, נשארתי 5 דקות בשיעור שלך והבנתי משהו שלא הבנתי בחיים. מה זה שהפה קודמת לעין, קודם לעין? ועכשיו ראיתי את זה במגילת איכה בפרק ב'. אז מה שאמרת זה אמיתי? כן, אמרתי לו כנראה, כי לא אני אמרתי. זאת האמת, בגלל זה אמרתי. זה לא בגלל שאמרתי שזה אמיתי. זה בגלל שזה אמיתי שאני משתדל לומר. נשמת העולם כהה, במקום להיות בהירה, הנשמה היא שקופה, הנשמה היא אור, הנשמה היא ניצוץ אלוהי, חלק אלוהה ממעלה ממש. איך יכול להיות שהיא כהה? אורה כוסה בערפילים, ערפל מחסה את הנשמה, אותיות אפר, ערפל. נפלנו למדרגה של עצמא, צבות, האפר, יסוד האפר, כבדות, חולשה, עצלנות, כל מה שמושך אותנו כלפי מטה כל הזמן, פרעו, והנחש אפר לחמו, זה בדיוק העניין. ומזה אנחנו צריכים לצאת. פירוש, יום 9 באב, תסלחו לי על החסרונות, אני צריך להשלים כל הזמן אחרי השיעור, אני מתקן כי אני לא מצליח גם לכתוב וגם לתקן באותו זמן, אז אני מתקן תוך כדי אחרי זה. יום 9 באב מציין את שיאו של חילול השם בעולם. אי אפשר לחלל את הקדוש ברוך הוא, את שמו של הקדוש ברוך הוא, את גילויו של הקדוש ברוך הוא יותר מאשר ביום הזה. לכן גם לא לומדים תורה עד עכשיו. עד שעות הצהריים, כי התורה היא בעצם גילוי שמו ואתה עושה דבר שהוא לא קיים. ביום הזה יש חורבן, יש ניתוק. התוכן קיים, הוא קיים, אבל שמו לא מתגלה. זה חילול השם, זה השיא. זה נקרא גיד הנשא. יום 9 באב מקביל בגוף האדם לגיד הזה, לגיד הנשייה, לגיד השכחה. ומי ששוכח ולא עושה מאמץ לזכור ולהיזכר, אז גיד הנשה שלו, חז ושלום, קיבל חבלה רצינית ודורש תיקון. 9 באב הוא בעצם הספירה התשיעית שנקראת יסוד, שהשם האחר שלה, אחד משמותיו, זה גיד הנשא. הגיד ששואף רק להגיע לספירה האחרונה. הספירה התשיעית יסוד רוצה רק להגיע למלכות. תנו לה להגיע לשם. זה כלום. נשארה רק קפיצה קטנה. כל הספירות כבר ירדו. כל הספירות מקובצות בתוך היסוד, שנקרא כלל. כללות. והכל מצפה רק לדבר אחד, להופיע במלכות, כדי שנראה את הסרט. ומישהו שם מעכב, מישהו שם מחבל, מישהו שם לא נותן למעבר הזה, לצינור הזה להיות פתוח. והמישהו הזה זה הנשייה, זה השפחה, זה החושך. אובדן העצמאות המדינית מישראל והיעלם השכינה נחשב. יותר פשוט מזה אין. כל הבעיה, כל החושך שאתה מרגיש, כל המועקה שאתה מרגיש, כל העצמות, כל העניות שיש בעולם, כל הכאבים שאנשים מרגישים, כל החולים שנמצאים עכשיו בבתי חולים, ואלה שלא הצלחנו להציל, כל זה בגלל שאין בית מקדש. בזמן בית המקדש יונק את האומה את חייה מן האידאל השלם שהוא מייצג, ובחורבנו נקפד פתיל חיים זה. אז אני מחכה לשאלה, איך יכול להיות שכשהיה בית המקדש היה חורבן? הרי אם יש בית מקדש זה סותר חורבן. אתם מבינים את השאלה? אותה שנה שבית המקדש חרב היה בית מקדש? היה, אז מה אתה מבלבל לי את המוח? אז אמור חרב, מישהו יכול לענות? מה? הוא היה חרוב. זאת אומרת, איזה בית מקדש נחרב קודם? זה של הרצון שלנו. אתם זוכרים שסיפרתי לכם פעם באחד מהשיעורים שיש שתי קומות? הסגולה והבחירה. איך קוראים לבית המקדש? בית הבחירה. מעניין. שאתה כבר לא בוחר עוד בבן הזוג שלך, אז אתה כבר הכרבת את הבניין. זה עמוק, רבותיי, וזה גם שווה בזוגיות, רבותיי. כשאתה כבר לא בוחר באותו אדם שאתה עומד לידו, יש כבר חורבן שם, יש צדק גדול. זה בית הבחירה, שכשאני נכנס משם אני צריך לזכור את מי אני בוחר שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. כל רגע. והנשמות סובלות מיצרים ומחשכים, ועל כן באים הגרעונות הנוראים המסבבים כל חטא, כל עוון וכל פשע. כל הצרות, אני מסביר כאן בסוגריים, בסייעתא דשמיא, אינן באות אלא מחמת חיסרון ההופעה העליונה בעולמנו, בדמותו של בית המקדש. חוסר הערה זו הוא הסיבה לכל החטאים הכלליים והפרטיים שלנו. אי אפשר לחטוא בלי זה. כל החטאים זה רק בגלל זה. על כן, מוכרחת היא. מסיימים את השיעור בנימה של בניין. מה כן צריך לעשות? אומר הרב, מוכרחת היא הנשמה הישראלית לבקש את תיקונה בשורשה. זבול. קודם כל צריך להכיר. ברגע שאתה מכיר אתה צריך לראות כמה חסר לך. ברגע שחסר לך אתה צריך לבקש. אם אתה לא מבקש ואתה לא דורש, אין. יוחזר כבוד השם על מכונו, וכשתבקש יהיה. במילים אחרות, כן, איך אמרו לך אותם גויים יום אחד? אתם יודעים למה אין משיח עדיין? אתם יודעים למה אין בית מקדש עדיין? כי אנחנו לא ממש מבקשים. אתה זוכר? אתם מזייפים, אנחנו מזייפים, אנחנו לא ממש מבקשים. זה תמיד מזכיר אותי, מזכיר לי את אותו בחור אותי במצפה מסועה. כשכל החבר'ה שרים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, וקם אותו ילד בן 12-13 וצועק לכולם, שקרנים, שקרנים. איזו בושה, כולם שתקו. איך אתה יכול להמשיך לצעוק, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך? זה הפך להיות סתם שיר. אתה לא מתכוון אפילו למילים. והאוטיסט הזה שרואה את מה שאתה לא רואה, אומר לך, תפסיק לשקר כבר. השכינה המלובשת בעם ישראל היא סוד הכבוד האלוהי, וזאת בתנאי שהאומה בארצה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אי אפשר לפעול זאת אחרת, רבותיי, ריבונו של עולם, בכמה מילים אפשר לומר את זה. נפל עליי אתמול לקרוא את הקטע הזה. מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא ראו חזון מאת השם. אין נבואה, אין מלכות, אין ממשלה, אין כלום. אז אין תורה גם. אתם חושבים שאתם יכולים לבנות תורה באיזה שמה, באיזו עיר, בחוץ לארץ? שקר וכזב. יגלה הדר הקודש וזיבו בעולם. אלו ההבטחות הטובות, שאם נבקש את התיקון בשורש, הנה מה שיהיה לנו. כבוד השם יחזור על המקום שלו, על מכונו. יגלה הדר הקודש וזיבו בעולם. אין לי זמן לפתח כל מילה. אתם מבינים מה זה הדר, אתם מבינים מה זה זיו. הדר זה לא סתם מילה שהרב אומר כי היא יפה, היא מתלבשת לו עכשיו במה שהוא רוצה לומר. הדר זה התיקון של המלך השמיני. הרב מדבר קבלה פה, מי שלא למד סוד הוא חושב שזה סתם פואמה, שזה שירה. הוא לא יודע אפילו על מה הרב מדבר. הרב מדבר על התיקון המושלם, על מלך הדר, שהאישה שלו קוראים לה מהתבאל. יגלה הדר הקודש וזיבו בעולם, והכל ישוב על מכונו, ותבנה בית המקדש במהרה בימינו. זה מה שאנחנו מבקשים, במהרה. למה כל הזמן במהרה? מה זה המהירות הזאת? למה במהרה? יש קומה, רבותיי, שאין בה זמן. אנחנו רוצים את הקומה הזאת. שם אין זמן. זה אומר שהתיקון שלנו יכול להיות מיידי. כמה על פיות השנייה, רק תבקש באמת בפנים. אתם יודעים מה? לא הרבה אנשים, 10 אנשים, 10, פה, מניין, פה, בחדר הזה עכשיו. אם באמת היינו כולנו עכשיו באותה עוצמה, מבקשים את הדבר הזה, הוא קורה. גם לזה אין לנו נבואה ואמונה אחת בשלום. אנחנו לא מאמינים, בעזרת השם. כשהייתי קטן, היו אומרים לי בעזרת השם, ידעתי שזה לא. כל פעם בעזרת השם, זה אומר לא. עד שיום אחד קמתי, אמרתי, אבל הוא רוצה! אז אמא שלי הסתכלה עליי ככה. השאיפה למהירות, למהירות הבניין נותנת מעוף של קדושה, מברקת. בנשמתנו, תראו איך הרב אומר, זה כמו ברק, זה כמו זיק. בקומת הנשמה מושג הזמן אינו קיים, לכן הכל נעשה במהירות, והשקיקה שהמהירות הזאת תהיה בימינו מקשרת את כל מהות החיים שלנו, גם בצורתם הזמנית, כלומר את מימד הזמן שלנו, ליסוד של הקדושה השלמה העליונה שאין בזמן. הרב אומר בעצם את מה שאני מנסה להעביר שנים, לקבוע מזוזה, לגלות את הנצח בחולף, שכל הארץ תאיר והאירה מכבודה כבר, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, שיהיה חיבור והשקה בין המעלה, בין המעלה שהיא למעלה מן הזמן, יחד עם העולם הזה הנתון תחת חוקי הזמן. רבותיי, העבודה היסודית העיקרית החסרה בהיעדר בית המקדש היא עבודת התמיד. קורבן התמיד המוקרב בקביעות מדי יום ביומו. יפה מאוד. מהווה בסיס לשאר הקורבנות. הרי פותחים בו את כל הקורבנות ומסיימים בו את כל הקורבנות. הוא נקרא קורבן התמיד. למה הוא נקרא קורבן התמיד? תקשיבו למילה, רבותיי. התמידות, ההמשכיות, העקביות במה שאתה עושה. לא פעם ככה, ועשר שנים ככה, ופעם בא לי, ופעם לא בא לי, ופעם אני עייב, ופעם כואב לי פה, ופעם כואב לי פה. תמיד של שחר פותח את עבודת בית המקדש, ותמיד של בין הארבעים מסיים אותה. קורבן התמיד יוצר מסגרת המקיפה את כל עבודת היום בבית המקדש. בספר עולת ראייה, א' עמוד קוף כף ה' דיבור המתחיל הקדושה התמידית, מבאר הרב את מעלתו המיוחדת של קורבן התמיד. ואני כל הזמן מתפעל ומתפלא מחדש, על מה לא כתב הרב קוק? על מה הוא לא כתב? הוא כתב על הכל! איזה מלאך מהשמיים שלחו לנו! ובאופן מאוד מדויק, רבותיי, אומר הרב שם על קורבן התמיד, הקדושה התמידית, יסוד מעלת התדיר. תראו איזה יופי. יש מעלה בתדירות. זהו עניין מיוחד במעלת הקודש, שיש לה אותו האופי המציין אותה בהליכתה המסודרת. אומר הרב, זה מה שהכי הכי הכי דומה לקדוש ברוך הוא. מה? דבר שלא מפסיק. דבר שהוא תדירי, דבר שאפשר לסמוך עליו, דבר שכשהוא אומר לך זה ממשיך. ויש סדר. האיטית, הוא אומר לך, זה לא צריך כל הזמן לרוץ. זה דבר שחוזר, וזה חוזר, זה סיזיפי. זה איטי, אבל בלתי פוסקת. כל פעם שיש טיפה שנופלת על סלע, פוק, 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 באיזשהו שלב הסלע מתפוצץ. רק מרוב הדיוק, בין טיפה לטיפה. היא שומרת על קדושת החיים מלהיכשל בכוח הנטיות המשפילות את ערך האדם. אתם יודעים למה הוא אומר את זה? איי, 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 אני מתלבט אם לומר לכם את זה עכשיו. ובכל זאת, מסכת שבת. דף תמך ב', עמוד ב', מחלוקת תנאים למה חרב בית המקדש. חוץ מכל מה שאתם מכירים, כן, אם לא, אני לא מביא את זה בשיעורים. אני לא אוהב לחזור על מה שכבר היה. רבי יוסף ורבי אבאו. אוי ואבוי מה הם אומרים שם, רבותיי, אוי ואבוי. אני אגיד לכם את זה בכל זאת. אנחנו בינינו, אה? רבי יוסף אומר שהגברים באותה תקופה היו קמים מהמיטות שלהם ומשתינים. אני אומר את המילה, משתינים ליד המיטות שלהם בעירום. צריך להבין, כן? רבי אבאו, כן, אם עכשיו קצת הייתם בשוק, זה כלום. רבי אבאו אומר, לא, לא, חביבי, רבי יוסי, אתה עדיין עדין. היו מחברים המיטות שלהם, אוכלים, שותים, ומחליפים בין נשותיהם, ומשפריצים זרע. אני אומר לכם מילה במילה, כן? לכלי שאינו שלו. מה זה אומר, רבותיי, כל הדברים האלה? זה ביטוי, בחיים לא ראיתם דבר כזה, כן? אבל אני אומר לכם את זה עכשיו. זה אומר שזה חוסר ודאות וחוסר ידיעה איפה נמצא הכלי האמיתי שלך. אתה מערבב בין כל הדברים. אתה כבר לא יודע איפה שלך ואיפה לא שלך. אתה לא יודע איפה להשתין. אתה לא יודע איפה להתרוקן. ואני מצטט מילה במילה, רבותיי. מן הדבקות בטבע החיים והבשר, לזה. ולכן הבאתי את זה עכשיו. לזה מכוון הרב כאן. שזה להיכשל בכל הנטיות המשפילות את ערך האדם. הוא מדבר על הגמרא הזאת, רבותיי. מקדשת היא בהשפעתה את כל החיים. צריך לחזור לקידוש החיים הקבועים. הקבועים בקביעות, אפילו לימוד תורה בקביעות, עדיף על ללמוד 10 שעות יום אחד. כל יום 5 דקות יותר חזק, רבותיי. באותה שעה, באותו מקום. ומרימה אותם תמיד ולא הפסק. מדרגה אחר מדרגה, בקו ישר, לא בעולם של עיגולים, גם כאן נטייה של הרב לחזור לתורת הסוד, יושר ועיגולים, לחזור ליושר. לשם קביעות אור קדוש זה בתוכיות האומה כולה, בשבילה ובשביל היקום כולו. כן, בואו נרחיב קצת את היריעה ונחשוב שהתיקון שלנו היום של תשעה באב זה לא בשביל הכלב היהודי, כן, שאנחנו מייצגים אותו. זה בשביל היקום, זה בשביל הקוסמוס, רבותיי. כל היקום מחכה לזה. אנחנו אחראים על הדבר הזה. גם אם הגויים לא מבינים, זה לא משנה. זה לא משנה כהוא זה. זה בשביל כל היקום, בשבילו, בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל שמו. באה מצוות התמיד הזאת, שהצילות, התדירות, מדי יום ויומו, זה מה שנשאר לנו מזה. כל יום באותה שעה אתה מתפלל, כל יום, שחרית, מנחה, ערבית, זאת הקביעות הזאת. רבותיי, לא לזלזל בזה, זה מה שנשאר לנו, זה לשד מאותו כוח ראשוני. יונקות ממנה את לשד הקודש שלהן. צילות כנגד תמידים תקנו. ברכות תבב. ואומרים לנו חכמים, אפילו בלימוד התורה, לימוד שהוא בעקביות, יש אצל מי שלומד אותו השגת שכינה ורוח הקודש כשהוא לומד. אבל אם הוא פותח ספר סתם ככה וסוגר ופותח ספר אחר ומדי פעם והיום אין לי זמן, לא, באמת אין לי זמן. לביריקי, זה פס כל טעם. כן? אף פעם לא יהיה לך זמן. שתדעו לכם, בחיים לא יהיה לאף אחד זמן לכלום. את הזמן צריך לגנוב. אסור להיות גנב, אבל את זה חייב לגנוב. אתם יודעים איך קוראים בתורת ישראל גנבה? לקבוע. לקבוע זה לגנוב, במילון. לקבוע עיתים לתורה זה לגנוב את הזמן הזה. הבה נהיה כולם גנבים של הזמן כדי להתחבר לערכים האמיתיים שלנו. ובעזרת השם, אנחנו בעיצומו של בניין, אנחנו נראה אותו. אני רק עצם העובדה שאני יושב ליד שר בממשלת ישראל, זה כבר אומר לי, איפה היית לפני 70 שנה? יש לך פה מלכות. השתבח שמו, אנחנו כבר בתיקון כמעט הסופי הזה. נעשה ונצליח.